התחלנו פרשת פרק ג', נחזור על היסודות. פרק ג' זה בעצם הפרק הראשון בספר של שעבודים בפועל, באים עמים הם שעבודים את ישראל. אמרנו שבפרק הזה יש שלושה שעבודים, שבתמונה כללית זה בעצם התפרקות המעמד של המעמד השקט של עם ישראל. המשעבד הראשון הוא קואליציה מצפון, המשעבד השני הוא קואליציה ממזרח, המשעבד השלישי שמופיע פה הוא פלישתי מדרום הערב. יש פה ממש תמונה של אויבים שסובבים את עם ישראל. ראינו שהפרק מתחיל באמירה שהשם הניח את הגויים לנסות בהם את ישראל. ראינו לפני זה שהפרק הקודם, לנסות את ישראל זה אומר שהוא היה קיים שוסים על ישראל. כתוב, מי הם הגויים שהשם הקים? ראינו 15 פלישתים, וכל הכנעני והצידוני יושב הר הלבנון מהר חמון עד לבוא חמת. ראינו שבעצם הגויים שהשם מניח להם לשעבד אותנו, זה הגויים מדרום והגויים מצפון, פלישתים והצידונים יושבי הר הלבנון וכדומה. שאלנו, פלישתים יש פה בפרק, אבל איפה יש את יושבי הצפון? הרי אין אותם לכאורה בכל ספר שופטים. אמרנו שבעצם זה מה שכתוב פה, זה השעבוד הראשון מהרם. השעבוד שהרם בא, משעבד את ישראל, זה בעצם שעבוד של קואליציה שלמה, כמו שרואים בדברי הימים, בדברי הימים רואים שהרם וגשור באו ביחד ולקחו משבטי עבר הירדן חוות שם בעבר הירדן, ושם רש"י אומר שזה בעצם מדובר אצלנו. אז ראינו שבעצם אותם שני אזורים, הצפון והדרום, הם האזורים של הארץ הנשארת, בדיוק אותם אזורים. הגשורי והצידוני זה אותו סימון, הפלישתים ומהר חרמון עד לבוא חמת. בעצם מה שעם ישראל לא כבש, זה הם הראשונים שהם לצנינים בעינינו ובאים לשעבד אותנו. אני רוצה לחדד נקודה לגבי השעבוד הראשון שלא דיברנו עליה. אז אני אזכיר רגע, אמרנו, אז המשעבד הראשון זה קושן רשתיים מהרם. אמרנו, הוא בא מרחוק, הוא הגוי היחיד שבעצם לא בא מקרוב בכל ספר שופטים, הוא בא מרחוק, בא בתור ראש של קואליציה גדולה. ראינו שכל האימפריות שהגיעו אלינו, הם הגיעו משם, מאזור הנערות, גם בעתיד. ובעצם ההתמודדות הראשונה של עם ישראל הייתה לא מול שבטים, לא מול הפלישתים, לא מול עמי כנען, אלא מול אימפריה בעצם. ועותניאל, כשהוא ניצח אותם, בעצם ניצחון שעמד לדורות, למאות שנים, למאות רבות של שנים. הפעם הבאה שאימפריה בעצם באה עלינו, זה ממש רק בסוף ימי המלכים. אני לא מדבר על דברים מקומיים כמו, נגיד, מצרים, שמין אימפריה קטנה, עשה שישק, דברים כאלה, אלא בעצם פעמים הבאות שקואליציה, שכאילו, שעם ששולט על הרבה ימים, הגיע, זה בסוף ימי המלכים. עכשיו, נקודה שאני רוצה שנשים לב, שנייה, רק להשלים את זה. אז ראינו שבעצם עותניאל מהבחינה הזאת זה בעצם ניצחון ראשון שהגנתו עמדה עלינו לדורות רבים. זה הבחינה הטכנית פיזית, מבחינה רוחנית, גם אותו דבר. חז"ל אומרים שבעצם עם ישראל לא היה ראוי, כמובן דור השופטים, בגלל זה האויבים באו. ועותניאל הוא שבט את ישראל מבחינה רוחנית. הוא אמר לה, השם, הרי הבטחת לנו שאפילו אם אנחנו לא ראויים אנחנו נגלים. צריך לזכור שאת כל זה הוא עושה בתור השופט הראשון. כלומר, זה שאחר כך, פעם אחר פעם, השם מעמיד שופטים וגואל את עם ישראל, זה בעצם בזכות הלימוד זכות הזה של עותניאל, שאומר, זה דגל התקופה, בין ראויים בין אינם ראויים, אתה גואלם. עכשיו, מה שצריך לשים לב בספר הזה, אנחנו הרבה פעמים שמים לב, בספר שופטים, לדלות והמסכנות שעם ישראל בעקבות חטאיהם. צריך לשים לב במקביל גם להתקדמות. כלומר, בעצם, מה קורה פה בכלל? סיכום פשוט שהספר הוא, שספר יהושע הגענו להתייצבות מאוד טובה בארץ ישראל, לא סיימנו. ספר שופטים הרבה עמים, אמרנו חמישה סוגי אויבים, ניסו להרער על הכיבוש הזה, ובעצם אויב אחר אויב הכרענו. אויב אחר אויב הכרענו, כלומר, ספר שופטים בסוף, זה לא רק מלחמה השמירה על הקיים, כל פעם לחזור לתחום האפס, לנקודת האפס, כאילו, ניסו להשמיד אותנו, הצליחו פה, לא, חזרנו לנקודת האפס. בעצם איכשהו שמרנו נקודת האפס והיה גם נסיגות, לא, ספר שופטים, כמו שאנחנו רואים פה בשיפוט של עתניאל, יש בעצם חמישה סוגי אויבים שהכרענו אחד אחד. בסוף זה מה שקרה, למרות שכל פעם התחלה איתם שהם באים עלינו בחטאינו. זה שעתניאל מנצח את הרם, מה הסוף? מה הסוף של השיעבוד הזה? כתוב בפסוק י' ואצל המלחמה, ויתן השם בידו את קושן רשתיים, מלך הרם, והנביא לא מסתפק בזה, ואומר, ותעז ידו על קושן רשתיים. ותעז ידו, זה הוא בא לסמן מצב שהוא מכאן והלאה. כלומר, מעבר לזה שקושן רשתיים עכשיו לא הצליח, אבל מעכשיו אנחנו חזקים בקושן רשתיים, זה דבר מדהים. מכל הקואליציה הזאת של המאה הצפון, אבל בנהל מפה לומד, כך עושים פה את הפשט, שהיה פה בעצם סדרות של קרבות, כלומר, זה לא היה קרב אחד. ותעז ידו, הכוונה, הייתה פה תקופה שכל פעם עתניאל הלך ומיגר, לא יודע אם התעקף כל פעם, אבל כל פעם עתניאל מיגר פעם אחר פעם את ארם. ושוב, צריך להבין, יש פה חידוש עצום. בסוף, למרות שזה התחיל בצורה בדיעבדית, יש פה המשך של הכיבוש. אותו דבר, מתוך בעצם חמישה סוגי העמים, מתוך חמישה סוגי אויבים, אז יש בעצם שלושה מהם שהכרענו וזהו, והם לא חזרו יותר, ויש עוד שניים של תהליך ארוך יותר, והתחילה הכרעה. השלושה שהכרענו ולא חזרו יותר זה ארם, שבעצם אמרנו אויב אימפריאלי, כנענים, של אדוני הארץ הקודמים שרוצים לשוב לכבוש אותה. בגלל שאנחנו הכרענו אותם בפרק ד' ה', זהו, לא חזרו יותר, לא היה מאבק משמעותי איתם. אויב נוסף זה המדיינים, שברגע שגדיון, זה שבטים נודדים מדרום, שבטים נודדים ממזרח, סליחה. הם בכלל לא עם, הם באים לשוס וזה.
זה
כן?
לא מדיינים.
מדיינים. ברגע שגדיון נקע אותם, זהו, אין לנו עוד איזה, איזושהי מלחמה משמעותית איתם, שזה. אז יש שלושה עמים שבעצם בתקופת השופטים הכרענו, וכמובן, יש משמעות מאוד גדולה לדורות, אסטרטגית, בינלאומית. שני אויבים שבעצם בספר שופטים עצמו חוזרים, סוג של אויב שחוזר על עצמו, וגם אחרי ספר שופטים לא מיגרנו, זה השכנים שלנו, שזה מואב והמון, שנדבר עליהם עוד מעט הרבה, שבעצם סכסוכי שכנים טבעיים, ופה אנחנו נראה שהם לא רק טבעיים, כלומר, הוא רוצה לכבוש מאיתנו, אנחנו רוצה לכבוש ממנו, אז עלו עלינו מואב והמון, ניצחנו, עלו שוב בימי יפתח, ניצחנו שוב, אחר כך נפגוש אותם בימי שאול ובימי דוד. קיצור, זה אויב שלא הצלחנו למגר בספר שופטים. אויב נוסף, כמובן שלא הצלחנו למגר, זה פלישתים. אז צריך לשים לב לדבר הזה, שכל פעם צריך לשים לב מה בעצם, מכל שיעבוד, מה בסופו של דבר הרווחנו, איך התקדמנו לדורות. השיעבוד, ההצלה של עתניאל עמדה לנו באופן מאוד מאוד גדול. לדורות לא הייתה עוד אימפריה שבאה לנסות לנכס אותנו אליה, עד בעצם תחילת ההידרדרות בסוף תקופת המלכים.
אני חושב שכיבוש עתניאל, חוץ מעתניאל עצמו, זה בעצם זה השורש לכיבושים של דוד.
בטח, כן, אז אתה אומר, הזכרנו את זה פעם שעברה, שבעצם, אתה צודק, נזכיר את זה, אולי אמרת, שהרי הרם היה לנו ברית איתה, לא יכולנו להילחם בהם. ושאלנו, למה בכלל הרם מתעורר לבוא לפה? מה קרה? בין שם הכנענים מתעוררים, שהם מובן, הרגע כבשנו אותם, נגיד השכנים שלנו, נגיד את פלישתים, אבל הרם, מה הוא התעורר ראשון? אמרנו, הוא התעורר ראשון, קודם כל כי הוא פוחד ראשון, הוא יודע שהוא סוף הכיבוש. אבל ב', יש פה גם השגחת השם, שהוא זה שהוא התעורר. למרות שזה התמודדות כל היסודות של היציבות שלנו פה בהתחלה, סופו של דבר, זה שהוא הפר את הברית, זה מה שעמד לדוד המלך לכבוש אותו חזר.
אני חושב
כמו
שאמרת שיש פה התקדמות.
כן, 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 הבנתי, בהחלט. יש פה התקדמות במישור הזה. בסדר. האויב הבא שקם הוא מואב, ולא רק מואב, מואב לוקח איתו את עמון ועמלק. אני קצת נרחיב יותר היום במה שפעם שעברה אמרנו ממש בנקודתיות, שאנחנו רואים שקמים אלינו שלושת העמים שהם צאצאים שלנו בעצם. כלומר, מואב, עמון ועמלק, שהוא מזרע אדום, לא עוד הרבה פעמים, אבל אנחנו נפגוש עוד פעמים כאלה ששלושת העמים בקואליציה אחת עלינו. נתחיל בשאלה שהסדר פה הוא לא מובן. כלומר, בתחילת הפרק היה כתוב שהשם עשה אותנו במאה המאה הצפון ופלישתים מדרום. מה קרה, שהיה מאוד מרכזית אני חושב בפרק שאנחנו נראה לאן היא לוקחת. מה קרה שפתאום מואב קם? אני שואל, מה קרה מה קרה, קודם כל באופן הכי פשוט, מה עורר את מואב דווקא עכשיו לבוא ושעבד? כמו שאלנו, מה קרה לארם? אמרנו, הוא זה שרוצה מצפון לכבוש אותנו, אולי הוא מרגיש שבעצם שאנחנו כבר מסכנים אותו על עתיד לבוא. אבל פה אני שואל גם יותר מזה, למה לכאורה היינו מצפים לסדר אחר? הואיל ומראש הנביא מקדים שהשם עשה אותנו בידי ארם ופלישתים, מה קרה שמואב נדחף לפני פלישתים? כלומר, הייתי מצפה שאם כבר מואב מתעורר, שיהיה ארם, פלישתים ואז מואב.
אמרנו מואב, גם אמרנו מואב אמורים להיכנס לרשימה הזאת, שהם מסיבה אחרת, כי לא יכולנו...
איזה רשימה?
של פסוק של ג' ג'. שם פלישתים, והתנני, והצדני, והחיבי, של ארם, ועבר את המועד הלוחמה. כמובן שהיה אפשר לצרף לשם לנו את המועד, אבל כשאי אפשר בגלל ש... לא, אני אומר לכבוש אותם. כתוב בספר דברים, לא לכבוש את אמון מואב. אז בעצם גם אתה, הם נשארו מהסיבות שלהם, אבל המאבק שלהם, המלחמה שלהם יותר מבין, כי זה סובב שכמים, צריך ללכת רחוק כמו בארם.
בסדר? בסדר, אני אומר, כן, אני לא חולק עליך, כי אני אומר שבסופו של דבר, תסכים איתי שיש פה משהו מוזר, שהנביא בתחילת ג' אומר, הנה, תדע לך, עכשיו יהיה מלחמות מול ארם ופלישתים, פתאום באמצע אתה רואה שמואב נדחף. סתם, זה סתם מוזר, כלומר, לא...
יותר רוחנית מאשר...
מה?
של במישור רוחנית, אבל
לא... כן, בין לבין, לא דווקא, אפילו במישור הטכני, נכון? עכשיו, זה שמעתי, שהיה מורכבת משתיים. קודם כל, במישור הטכני, כשאתה רואה אויב תוקף, צריך לברר, אין בחינה רוחנית, אין בחינה טכנית, מה קרה דווקא אז שהוא בא, ומה בדיוק הוא רצה להשיג, וזה אנחנו נראה, זה שאלות שאני חושב שפה דווקא לא קשה לענות עליהן. דבר ש... מה? מה? הזכרת
פעם קודם, שמון ומואב, אמרנו שהשם יחד עם
הרם, לא.
הם לא
בשלב
השני של הכיבוש?
מה זה
השלב?
על הכיבוש של העתיד. לא, הם לא בשלב השני. לכאורה הם בשלב הרבה יותר, כנראה כניסי וקדמוני זה לעתיד לבוא. דוד כבש את כל ארם, אבל את עמון ומואב הוא לא... הוא אולי משל עליהם, אבל... נקודה שנייה שנרצה כמובן לברר, זה מדוע פה מגיע השופט, תור שבט בנימין, ומה חשוב, העובדה שיהודה יתר בנימינו, וכל הדרך ש... קיצור, מה ייחודי ומה הרווחנו מכל הדרך שבה הוא הושיע אותנו, שבה הוא הושיע את עם ישראל. נתחיל... כן?
שכל הסיפור זה גלון, גלון... גלון נוסף, אמון מה וגלון, וגלון מת, אז נגמר
לכוח. אני לא בטוח שזה בגלל שגלון מת כמו... טוב, נגיד לך גם מה הסיבה שאני חושב. אני שומע, אתה אומר, רואים שברגע שגלון מת...
גם נוסף, וגם בהתחלה, להחזק את גלון על ישראל. מי זה גלון?
כן.
ואז
הוא גם
עושה
פה, כל פעמים
ש...
אוקיי, בסדר.
עובדים את עגלון, לא את...
תראה, הסוף של הפרק בהחלט מודגש, הסוף של העניין, זה פסוק למד, ותיקנה מואב ביום ההוא תחת יד ישראל ותשקוט הארץ 80 שנה. כלומר... מה? כן, כן, לא, תמיד יהיה דגשה של מלאכים וזה. בסדר, אז בואו נתחיל. מהדגשה. כן, בואו נראה איזה לשון מתחיל השעבוד. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויחזק השם את עגלון מלך מואב על ישראל. זאת לשון מיוחדת. לא, לרוב כתוב, זה לשון יחידה בספר שופטים, לרוב כתוב או ואים קרם, או ויתנם ביד, זה לשון הנפוצה. מה זה ויחזק השם את עגלון על ישראל? מה שם בלשון הזאת? מה אתם אומרים? מה האופן הכי פשוט?
עושה את עצמם בעלי המצדה.
יפה. קודם כל, משהו שמצד עצמו לא מצליח, השם חיזק אותו, אבל לא רק זה. גם משהו שהרצון שלו להשתלט על עם ישראל זה רצון קבוע. עכשיו השם חיזק אותו. זה כאילו מאזן כמו משקולת. עד עכשיו אין יותר חזק. וכאילו, הברירת, מה שקצת רמוז פה, שהברירת מחטל של מואב זה לעשות ולכבוש אותנו. שאמרנו, זה, קודם כל, ניתוח גיאופוליטי פשוט זה ככה. כלומר, יש לך עמים ליד. אנחנו באנו עכשיו, את כל הארץ לידם כבשנו. הם באופן טבעי יצאו יפלוש עלינו. לא רק זה, שמואב הוא היה זה ש... כשהיינו בדרך, הוא אמר, אתה הלכחו את קהל את כל סביבותינו, כלכוך השור את היסף השדה. אז בשלמה, אם היית מפחד שאנחנו נכבוש אותך בסדר, אבל זה, השם אמר לנו לא, וגם בדבריך עצמך רואים שלא. כי אומר, הלכחו את קהל את כל סביבותינו, זה כמו כאילו, זה ממש מזכיר את המילים המודרניות של מרחב מחייה. מואב אומר, הם יגמרו לנו את כל המרחב מחייה. אז מואב מראש לא רוצה אותנו פה לידו, ועכשיו זה הזמן שבו הוא מבין, הנה, עכשיו אני יותר חזק מישראל, זה הזמן לממש את הרצונות הקבועים שלי. זה אני חושב ממש, רואים את זה משהו מחזק את ישראל, אנחנו נראה שלא רק מפה. עכשיו, הבדל נוסף בין השיעבוד שראינו לארם לשיעבוד של מואב, ומה הם עושים? ארם נהריים, כתוב, שעבדנו אותו 8 שנים. כן? ויעבדו בני ישראל את קושת רשתיים 8 שנים. ויעבדו, זו מילה שבעצם אומרת, להיות לו למס, לא יודע מה, דרש מן דרישות, לקח עבדים, זה בעצם כמו שאמרנו, להשתלט על. מואב, מה הם עושים? פסוק י' ג' ויח את ישראל וירשו את עיר התמרים.
וגם
מה?
וגם ויעבדו.
לא הבנתי?
יש גם ויעבדו.
בטח, בטח. אחר כך כתוב ויעבדו את ישראל, את עגלון, אבל אני אומר, שעוד לפני זה מה שהם עושים זה לרשת אותנו. הרד"ק אומר שלשון וירשו, וזה שהלכו דווקא לעיר התמרים, זה לא סתם. אמר וירשו לומר כי כשאל קדוע, לא שללו בה והלכו להם, אלא נאחזו בה וישבו בה כי היא לא הייתה להם לירושה. כלומר, מואב, מה הוא עושה? בעצם כובש את יריחו, שהיא נגרה בלשון חז"ל, המנעול של ארץ ישראל, מי שכובש אותה, כובש את הארץ. בעצם, כאילו, חוזרים על אותו תהליך שלנו, והם אומרים, אנחנו עכשיו נירש אתכם. יש ממש תהליך של רצון לספח, לכבוש מחדש, ממש תהליך של התחלת כיבוש. תזכרו, עיר התמרים, איפה פגשנו אותה כבר בספר שופטים? הקני. כן, ממש חלק, ראינו חלק מהמשך הכיבוש שלנו, מתקדמות הכיבוש בתחילת הספר, הייתה שהקני עלו מעיר התמרים, והלכו וישבו עם יהודה. חז"ל אומרים, עלו מעיר התמרים כי הם... היא הייתה פיקדון אצלם עד שתיבנה בית המקדש, כלומר, שהם הרגישו, דיברנו על זה בפרק א', היה פה איזה מין סימן כזה שאם אנחנו ממשיכים באותו תהליך, בית המקדש קרוב והם כבר עולים משם. אז מה שיוצא בסוף, שהקני עולה מעיר התמרים, היא נשארת ריקה, ומי בא אליה? לא יודע, נשארת ריקה, נשארו קצת, לא משנה. מי בא אליה? מואב ואלה שאיתו, עמון ועמלק. סוף יוצא שהקני עלו משם והמלאק ובני בריתו תפסו לנו את עיר התמרים שהיא, שוב אמרנו, מבחינה רוחנית, דיברנו על זה המון ביהושע שיריחו היא תמצית עם נקודת האחדות של, של, של כל ארץ ישראל וגם מבחינת הדרכים הבינלאומיות, ממש בניתוח כל הניתוחים של המפות וזה, אז רואים שבעצם משם זה דרך ראשית להיכנס לארץ. עכשיו העמדה הקבועה, אנחנו טיפה נתפשט רגע למה שהתחלנו לגעת פעם שעברה, לעמדה של העמדה הרוחנית של מואב. דיברנו על זה ש70 עמים יש באנושות. ככה ממש בעצם מפורש בנוח, ואחר כך שוב בדברי הימים, יש מניין של איזה ימים השם יצר. אמרנו בסוף התורה, אז משה חוטא, מצב גבולות עמים למספר בני ישראל, זה בעצם ממש פסוק מפורש שאומר, יש 70 אומות. השם יצר 70 אומות. פתאום אחר כך אנחנו רואים שיש אומה אחרת שנוצרת, זה עם ישראל, ובתהליך של היווצרות שלה, כי שהיא סוג אחר בעצם של עם, לכן יש התהליך לפני עצמה, בתהליך היווצרות שלה נוצרים עוד 3 עמים, אני לא מחשיב עכשיו את ישמעאל, שזה ממש נוצרים מתוכנו, אדום, עמון ומואב. הם מקבלים נחלה מיוחדת משלהם, השם לא מרשה לנו להוריש אותם, השם נותן להם כוח להוריש את הענקים. בקיצור, הם רואים שהם חלק מהעניין הישראלי. הבאנו, קראנו פעם שעברה, לא נקרא את זה שוב, מהמהר"ל שאומר ששלושת העמים האלה יש להם כוח רוחני מיוחד, אני רוצה להוסיף עוד קצת מקורות על זה, ושבעצם לנסות למצות את השאלה, מה התפקיד שלהם אם הם לא חוטאים. הם חטאו ובעצם ממש, אנחנו נראה איך שהם באופן קבוע, נוצרה בהם איבה אלינו, ויותר מזה לקדושה שלנו, איבה, אנחנו נראה גם קנאה, קנאה ואיבה, כי הם יש להם שייכות רוחנית אמיתית. תזכרו שבפרק הזה השייכות הרוחנית יש משמעותית, יש משמעות של עגלון. הדרך שבה יהוד מנצח את עגלון, זה על ידי זה שהוא בעצם מעמיד אותו, אומר דבר אלוקים לי אליך. חז"ל אומרים שפה רואים ממש את נקודת שייכות אמיתית שבגללה זכה עגלון שתיוולד מבנורות. ואהוד בעצם בנקודה הזאת פוגע, כאילו אומר, יש בכם את זה, אבל פגעתם בזה, ולכן זה מה שאני נצל, בזה אני ארוג אתכם. טוב, אז שוב, נסייג את זה בקצרה, אני אתחיל מציטוט מקדושת הלוי. קדושת הלוי בעצם, כמו עוד מפרשים, בא להסביר את השאלה, מה הבעיה הגדולה בזה שהמון ומואב לא יתנו לנו מים, לא קידמו אותנו בלחם ומים, לכאורה מה כל אומה עכשיו אתה מצפה שהיא תקדם אותנו, והעונש הוא כל כך גדול. אז בעצם התביעה הזאת רואים שייכות, רואים שהתביעה מהמון ומואב זה, אתם חלק מאיתנו, אתם צריכים לעזור לנו. אתם חלק מאיתנו, הזכות שלכם, זכות קיום שלכם היא מאיתנו. קדושת לוי אומר ככה, לא יבוא המוני ומואבי בקל השם הדבר שלא קדמו אתכם על לחם ומים, הכלל הוא שישראל נקראו בני בכורי. כלומר שכל שפע נשפע לאומות על ידי תפארת ישראל, ונמצא כל האומות הם צריכים להחזיק טובה לישראל הזה. האומות צריכות לדעת שהשפע שלהם מאיתנו, זה צריכה להיות תודעה שמונחת בהם. והנה המון ומואב כי חשו זאת שעיקר השפע הוא מתפארת ישראל והם משפיעים לכל העולם. וזהו אשר לא קידמו אתכם. כלומר, דווקא המון ומואב שהם באופן הכי גלוי, לא ניצל מאיתנו, הם מקבלים את השטח שהוא בעצם שטח שלנו, שבעתיד אמור להיות שלנו, כניק מזווי קדמוני, כל הסוגיה הזאת. לא, נכון, הוא אומר שכל האומות, ודווקא, נכון, אני אומר שדווקא המון ומואב הם אלה שכיחשו בשפע הזה. עכשיו, המון ומואב הם בעמדה ממש קבועה של לנסות להוריש אותנו ולחלטנו, לנסות להסגיר אותנו, ולקנה בגדולתנו. קצת, כן, זה קצת מה שאני רוצה לומר. שדווקא הם עמים מסוג אחר, הם לא עמים אנושיים ארציים, הם עמים בעלי צורה אחרת, בעלי מעלה רוחנית, ודווקא בגלל יש לה תביעה, והם בוגדים בתביעה הזאת, ועד רבה. הם רוצים שכאילו הם יהיו בה ואנחנו לא. אני חושב שזה המשמעות שאתה ילחקו את הקהל את כל הסביבותינו, הכוונה, המרחב מחיה הזה, הוא שלנו, הרי המחיה רואים שהוא באמת אחד.
רוצים להיות
במקומנו,
רוצים להיות הראש של המשפחה שכוללת אותנו.
לא, עכשיו במקומנו. בואו נקריא מהנציב, פרשת בלק. לא יכלו להגיד מה שבליבם באמת, שמקנים את גדולתם וחשיבותם. ועיקר השנאה היא קנאת המעלה. הנציב אומר, שם שם את זה לעיקר, שבעצם יש קנאה ממואב על המעלה הרוחנית שלנו. יפה, כן, בדיוק, זה מה שרוצה להזכיר עכשיו. עוד מראש בעצם לוט, שהוא בעצם אמור להיות נספח, תפל לאברהם, הוא אמור להבין. כשתפל לאברהם, הוא מנסה שיהיה לו פה חלק, כשאברהם אומר לו, אם השמאל והימין, הימין והשמאלה, זה גם חשוב, שהוא בעצם אברהם מציע לו חלוקה על בסיס צפון דרום. החלוקה הזאת הייתה אומרת שבעצם היה להם חלק בארץ ישראל. עכשיו זה מפרשים. לוט בעצם בוחר במקום ללכת או צפון או דרום, זה שתי אפשרות שאברהם נתן לו, לוט בוחר ללכת למזרח. שבעצם התפלגות מתוך ארץ ישראל, אבל הישארות, כאילו, הצמדות עליה, אבל מבחוץ. כל הבחירה, כל זה שהמואב והמון יושבים במזרח, שם זה בעצם המשך ישיר, שזה שלא נותר לך לסדום. סדום זה לא מואב. הוא הלך במזרח.
הוא נשאר
במערב הירדן. אז אני אומר, הוא נשאר על הירדן בעצם. הוא הלך לסדום, הוא הלך על הירדן. ברגע שסדום נהפכה, הוא בעצם עלה להר, ומאז היה שם המון ומואב. זהו, אני לא יודע, זה סוגי, אני לא, את צודק, זה לא פשוט, אלא זה הר, אבל גם אם הוא עלה על הר שבמערב, בסופו של דבר, הבנות שלו, שם יצרו את העם, ומאז העמים האלה נמצאים שם. אם תרצה שקוי אוסף מקורות על זה, על איזה הר זה היה, ואיך זה השתלשל משם. כן, אז דיברנו על זה שאלות בעצם, כאילו קצת להוריש, לראות פה בשדות שהם כביכול שלו. מואב ניסו למנוע מאיתנו את מרחב המחיה הזה, זה כביכול מרחב מחיה שלהם, רואים שהם הם יודעים שזה או אנחנו או הם, מבחינה רוחנית. השלב הבא זה בעצם מה שמואב עושה פה, לרשת לנו את עיר התמרים, לבוא מחדש, לרשת לנו את הארץ, ואחר כך בני עמון יחזור על אותו דבר. הוא יבוא ויטען מול יפתח, הוא יטען עליו החלק המזרחי, אבל הוא יבוא יפלוש גם לחלק המערבי. זאת הארץ שלנו, ישראל כבשו אותה מאיתנו. מי זה הם? עמון ומואב?
לא, רואים
מגנלו. עוד לפני שהוא נולד יצחק,
גם לפני שהוא נולד ישמעאל.
כן, הם טענו.
הם טענו שהם
המשך של עמון. נכון, נכון. הם רואים עצמם כל הזמן כחלק מהנקודה האלוקית של עם ישראל. וברגע שאנחנו הנקודה האמיתית, הממשיכים האמיתיים, העם הנבחר האמיתי, אז הם אויבים שלנו על זה, הקנאה הזאת. הרצון להתגדל עלינו בזה, זה בעצם מוקד האיבה שלהם, וזה מה שגורם להם רצון לכבוש אותנו. בעמוס כתוב, זה על עמון ספציפית, על שלושה פשעי עמון ועל ארבעה לא אשיבנו, על בקעם הרות הגלעד למען הרחיב את גבולם. ואותו דבר בירמיהו, לבני עמון כה אמר השם, הבנים אין לי ישראל, אם יורש אין לו, מדוע ירש מלכם את גד ועמו בערב ישב? כן, מגמה קבועה בדורות שונים של ניסיון לרשת אותנו, זה עמון, עמון פה מופיע עם מואב בפרק, כן? יש עוד מקומות כאלה בצפניה. שמעתי חרפת מואב וגידופי בני עמון אשר חרפו את עמי ויגדילו על גבולם. כן, ויגדילו על גבולם. שום פעם רצון של עמון ומואב להגדיל את הגבול אלינו, וזה מגיע יחד עם חרפה, עם לחרף אותנו, בתגובה שאומר שאנחנו נכבוש אותם. בדברי הימים אני קורא, ואתה הנה בני עמון ומואב והר סעיר אשר לא נתת לישראל לבוא בהם, לבוא המארץ מצרים, והנה הם גומלים עלינו לבוא לגרשנו מירושתך אשר הורשתנו. אתם רואים ממש עוד פעם ועוד פעם, המון מואב, מתוך אותה עמדה שאנחנו נתנו להם וחיבלנו אותם את האחווה, הם בראש, בגלל הזלזול באלוקיות שבנו, לא קידמו אותנו מלכים ובמים, ונסים שוב פעם שוב פעם להוריש אותנו מנחלתנו. דברי הימים בית פרק כף, זה במלחמה של יהורם עם המלכים. טוב, אחר כך כמובן הם אלה שיש מקורות הזה שהם עזרו למוכנים צריך לכבוש אותנו, ובסופו של דבר גם בעליס מלך בני עמון הוא זה שגרם להריגת גדליה. נביא עוד כמה מקורות על מואב. ירמיה אומר על מואב, השקירו כי על השם הגדיל. כן, המואב הגדיל על השם, ואחר כך, ואם לא השחוק היה לך ישראל וכו'. אז העמדה של מואב היא עמדה כללית של בעצם איבה רוחנית כלפינו, של גאווה כלפינו, של קנאה כלפינו, וברגע שהוא יכול, אז הוא יפגע בנו בארץ ישראל. ועכשיו פה אנחנו צריכים לחזור לשאלה, למה מואב הגיע דווקא עכשיו, ולמה אהוד הוא המושיע משבט מואב? למה אהוד משבט בנימין הוא המושיע? אז בואו נחשוב רגע, בואו נתחיל מהנקודה של שבט בנימין. כן, זה בעצם העידן הראשון לשבט יהודה, מאוד טבעי. יהודה יעלה, ככה כתוב בתחילת הספר. עותניאל, ראינו מקורות על זה שהוא המחליף הראוי ליהושע. שבט יהודה מופיע תחילה. למה שבט בנימין מופיע שני? בואו נשאל את זה, בואו נענה על זה דרך עוד שאלה. איפה עוד בספר שופטים שבט בנימין מופיע באופן משמעותי? איפה? פילגש בגבעה. פילגש בגבעה, מה היה עם בנימין? היה בעצם, בנימין חטא, כל העם נגד בנימין, ובנימין כמעט נכחד. מתי היה פילגש בגבעה? אומרים חז"ל, סדר עולם חד משמעי, בימי עותניאל. כלומר, מה שאנחנו פוגשים פה, את אהוד בן גרא, משה את עם ישראל, אתה פוגש פה שנייה, ממש שנייה, וכמה שנים ספורות, אחרי סיפור פילגש בגבעה. ששבט בנימין כמעט נכחד, המושיע הבא הוא משבט בנימין. זהו, מתוך 600 איש שנשארו, כן, משבט בנימין אז היו שם 26,000, כמעט כולם מתו. אהוד הוא בעצם אחד מתוך 600 איש שנשארו, שהם, מה תכונתם אגב? לא שמאלים, תגיד בלשון של הנביא. אהוד בן גירה, הוא ניצח על זה שהוא יתר יד ימינו. זה כל דרך הניצחון שלו את עגלון, הייתה לנצל את זה שהוא יתר יד ימינו. אותה לשון שיתר יד ימינו מופיעה שם. כלומר, האופן שבו בנימין ניצחו פעמיים את עם ישראל הייתה שהם קלעו לסערה ולא יחטיאו, איש יתר יד ימינו. אנחנו רואים שאותה תכונה שכמעט ונכחדה, כאילו הנביא אומר לנו, תראו כמה החשובה היא שהיא זאת שבה, שאיתה אנחנו מנצחים את האויב הגדול הזה.
מה
העניין
של
היתר
יד ימינו?
אז בוא תקרא משם שנייה בקול, מה כתוב שם? שנייה, רגע, בוא נראה אצלנו. אצלנו מה כתוב? יתר יד ימינו. בזכות שיתר יד ימינו, אז בעצם הוא השתמש משמאלו, שם את החרב משמאל, מקום שעגלון לא יצפה. עכשיו, המפרשים אומרים יתר זה לשון סתום, הכוונה שיש לו בעיה ביד ימין. ולכן הוא משתמש בשמאל. זה די קשה, פה אתה יכול להגיד את זה, זה די, אני אומר, אני מקשה, אני לא יודע מספיק להגיד, אבל נצביע עכשיו משהו מאוד יפה. ותסתכלו רגע על פלגש בגבעה, בעניין מה זה הזכר שהם היו יתר יד ימין, לא בני בנימין? בעניין הזה שהם היו אלופי הקשתות, הם לא היו מחטיאים. כן, בפרק כף פסוק ת' ז', מכל העם הזה 700 איש, בחור, איתר יד ימינו, כל זה קולע באבן על השערה ולא יחטיא. מה הקשר בזה שהוא איתר יד ימינו, לזה שהוא קולע בשערה ולא יחטיא? אז בואו נראה פסוק שמשלים את זה, ועזור לנו מאוד להבין. מה? זה היה, איזה פסוק זה היה? ת' ז'? כף ת' ז'. אז תפתחו, בשביל השלמת המבט, וזה יקדם אותנו הלאה, תפתחו בדברי הימים, א', פרק י"ב. דברי הימים א', פרק י"ב. זה רשימת הבאים אל דוד לצקלג. כן? כשדוד היה בצקלג נאספו אליו לאט לאט. בתחילת פרק י"ב כתוב, ואלה הבאים אל דוד לצקלג, עוד עצור מפני שאול. פסוק ב', נושקי קשת מימינים ומסמילים באבנים ובחיצים ובקשת מאחי שאול מבנימין. הפעם שישית שאנחנו פוגשים, ששבט בימינה הייתה לו תכונה, מימינים ומסמילים. מה כתוב שאומר הרד"ק? הם ידעו להשתמש בשני הידיים. כלומר, שיתר יד ימינו זה לא לפי הפירוש הזה של הרד"ק. ואני, שוב, אני מתקשר הפירושים האחרים. אבל זה לא שהם לא יודעים להשתמש ביד ימין, אלא הם יודעים גם ביד ימין וגם ביד שמאל. והם היו כל כך מיומנים בשתי ידיים, היה להם מיומנות מיוחדת שהתבטאה בעצם בתרתי. אחד, שיודעים ליישם את אותה מיומנות גם ביד שמאל. ושתיים, אותה מיומנות גרמה להם שהם לא היו מחטיאים. מה שאנחנו רואים אצלנו, וגם שם, זה היה כאילו מין תכונה שהיוותה את עם ישראל לאורך הדורות, את בנימין לאורך הדורות. ובה, רואים שבאותה תכונה בנימינית השתמש אהוד נגד עגלון. שאלה. שאני חושב שכאילו ממקד אותנו במימד העומק. אם הייתי אומר לכם, יש שבט שהוא גם שמאלי, אולי אפילו לא, הוא לא טוב ביד ימין. מי השבט האחרון שהייתם חושבים שזה יהיה? שבט בנימין, הרי הוא נקרא על שם יד ימין. השם ימין. היית אומר, זה לא מפתיע שבט בנימין, הוא זה שדווקא מאופיין ביד שמאל שלו? מוזר, לא? אני אומר מסברה, אני לא מצאתי על זה במקורות. אני חושב שהדרבה, זו שאלה בעצם סתם מכשילה, זה בדיוק הפוך. בנימין, זה בעצם אומר שכל כולו כוח הימין. ממש מפשט. כל הוא נולד בארץ ישראל, כל כולו כוח הימין, ולכן אצלו אין ימין, ימין ויד חלשה. אצלו כולם ימין. אולי אפילו, אני אומר, אולי אפילו, זה קשה לומר, אולי אפילו, הפרשים שאומרים שביד ימין הוא לא יכול להשתמש, שבעצם אומר, הכוח הימין חדר אצלו עד השמאל, וכאילו עד כדי כך שיד הימין כאילו התנבנה. לא יודע, זה כבר נשמע לי כאילו מוגזם להסביר עד כדי כך. אבל לפחות לפי הפירוש הזה, שהוא בעצם פסוק מפורש, מימינים ומסמילים.
מימינים ומסמילים זה לא ממש העיקר יד ימין. זה דור אחר, אלה שהגיעו לדבר.
בסדר, זה לא במקרה. זה שבט בנימין, אתה רואה שזה לא אחד ולא שתיים. באו גדוד של שבט בנימין, שהם התכונה שלהם, שיודעים להשתמש גם ביד שמאל, ושוב פעם עם הקשת. זה ברור שזה קשור. עכשיו, מה קרה בפילגש בגבעה? אז אנחנו רואים קודם כל אמרנו, שבט בימין כמעט הוכחד, וממש רגע אחר כך, רגע היסטורי אחר כך, שם בימינו הוא זה שאותה תכונה משתמש מול עגלון. אגב, כאילו, נקודה האחרונה בעניין הזה, שאני אומר, שוב, זה מין סברה כזאת, אבל אולי זה פשט, שאולי הסיבה שעגלון לא ידע להישמר מיד שמאל, כי הוא חשב שבשבט בנימין הוא כחד. הרי אם היה גדודים בעם ישראל, שזה מה שהם מאופיינים, שימוש ביד שמאל, אז לכאורה אם היית מביא אחד מהם אל עגלון, אז עגלון יודע, כאילו, להישמר מצד שמאל, יש בעם ישראל, כאילו, פשוט צבא שזה המיומנות שלו. זה שהנס נעשה ככה, זה בעצם כי אין את השבט הזה בעצם. כבר לא צריך להישמר מפני התכונה הזאת. לא, התכונה הזאת השתמרה והיא זאת שמושיעה אותנו מיד אחר כך. בואו נמשיך. אני חושב שפילגש בגבעה מאוד מאוד עוזר להסביר למה מואב זה שבא. קודם כל, לפני שזה דווקא מואב, צריך לשים לב. ושוב אני אומר, צריך לנתח. מה היה פה בתקופת החופים? אמרנו, היה פה ניסיון, האויב הראשון, קואליציה מצפון, ניסיון שלהם, של אימפריה הגדולה, לשעבד אותנו, ובום, ניצחון גדול. בעצם כאילו קצת חזרנו לגדולת ימי יהושע, לא לגמרי, אבל בימי יהושע היינו רק ניצחונות, היה פה מלחמה, עוד ניצחון. אחרי הניצחון הזה, מה שהיה בעצם פילגש בגבעה, זה שפעם ראשונה היה הפסד לעם ישראל מאז שנכנסו לארץ. איך סוגריים את האי, שהיה איזה מין הפסד מקומי, שישר בעצם, בגלל חטא מאוד ברור, ישר התעלינו והמשכנו הלאה ברשת הניצחונות. פילגש בגבעה, שבעצם מלחמה פנימית, השם עשה ככה, שהיה פה הפסד לא רק של השבט אחד מישראל, קודם כל, כל עם ישראל הפסיד, ואז השבט. כן, עם ישראל הפסיד בשתי מערכות, כמה נהרגו אגב בעם ישראל? 40 אלף סך הכל. זה ברור שזה לא מספר סתמי. מספר החלוצים של יהושע הוא מספר הנופלים מבין פילגש בגבעה. נפלו, כלומר, מואב, שאמרנו שהוא, העמדה הבסיסית שלו, נזכרו את הלשון, ויחזק השם את מואב. העמדה הבסיסית של מואב זה שברגע שיש לו חולשה, הוא יבוא. עכשיו, מבין פילגש בגבעה, אז אמרנו, בנימין כמעט נכחד. מי עוד נפגע קשה מבין פילגש בגבעה, באותה פרשה? עוד שני שבטים בעם ישראל, לפחות אחד שאנחנו יודעים מפורש, ועוד אחד שכנראה. מי הוא מוקדי הפגיעה? יפה, יבש גלעד. הרי מואב ברגע שהוא יכול לעלות לאן הוא יעלה, אנחנו נראה את זה מימי שאול, שהוא בא וכובש את יבש גלעד, אנחנו נראה את זה מימי דוד. יבש גלעד הם בעצם השכנים של מואב. בעקבות פילגש בגבעה נמחה כל אזור יבש גלעד. הרי מה היה? כשבט בימין נשארו 600 איש, עם ישראל אומר וואי וואי וואי, עם אחרי שבט מישראל, טוב מה נעשה מה נעשה, היי יש מישהו שלא היה איתנו בחשבון, יבש גלעד. יבש גלעד לא בא כשהייתה שבועה שכולם יבואו, ולכן מגיע לו לאמחות, מחו את יבש גלעד, והשאירו רק 400 נשים בשביל בנימין. אז בעצם, מה יותר טבעי שמואב, שכל הזמן מחכה לבוא ולשאבד אותנו, יבוא ברגע שכל יבש גלעד נמחתה. מה? זה בטוח דרך שם. יבש גלעד זה בגלעד. מה? כן. ליד מואב זה בוודאי, רואים את זה שוב בהמשך. מואב כל פעם הולך לכבוש את יבש גלעד. עכשיו אומר, אז בוא נראה, מה היה נקודת תורפה בגלל פגש בגבעה? היה את יבש גלעד, נרחתה. היה את בנימין. איזה עיר עגלון כובש? את עיר התמרים. עיר התמרים זה קצה הגבול של בנימין. מהגבול השני, בנימין ויהודה. יהודה הוא נקודת התורפה השלישית שכנראה, לכאורה, בעצם נפגעה קשה. כי מתו 40 אלף מעם ישראל. מי הם 40 אלף האלה? יהודה יעלה. כלומר, מי שעמד בראש המלחמה שם זה יהודה. אם שתי מערכות הפסידו, זה עכשיו נאמר מסברה. אבל זה נראה לי סברה פשוטה. שאם שתי מערכות עם ישראל הפסיד לבנימין, בעצם לפחות הייתה עיקריות בפגיעה של יהודה שם שהוא היה בראש המערכה. אם זה נכון או לא, אני לא יודע. אז בכל אופן יש לנו יבש גלעד, בנימין, שזה ממש כיבוש של עיר התמרים, ויהודה, שאם אני צודק, אז זה בעצם גם הצד השני של הגבול מעיר התמרים והלאה. בעצם מה שאנחנו, המלחמה הפנימית שלנו בעם ישראל גרמנו, שיהודה יעלה שתחילת ספר שופטים מתהפך ליהודה יעלה ויפסיד, יחד עם יבש גלעד ובנימין, ומואב לא צריך להיות סימן יותר מזה משמיים מאשר לכנס את כל הקואליציה המזרחית ולבוא. ולכאורה התוכנית הייתה פשוטה. ראינו, הרד"ק אומר, הוא בא להוריש את עם ישראל, זה הלשון פה, שהוא הוריש את עיר התמרים. אז התוכנית הייתה פשוטה, יריחו, תחילה. כל בנימין עכשיו, כל בנימין זה וקום אחד גדול. בסדר? אני חושב שזו הסיבה הפשוטה, למה בעצם פתאום מואב נכנס בין הקואליציה הצפונית לבין פלישתים. כאילו בתחילת פרק ג' השם אומר, הוא מסר אותנו ביד שניים. נכון, אבל אנחנו מסרנו כאילו את עצמנו, אנחנו מאבנו לעצמנו אויב בין לבין, את הקואליציה המזרחית. בגלל פילגש בגבעה. ואני חושב שמזה מאוד מובן, כאילו, מתחילה להיות יותר מובנת דרך הישועה של אהוד. אהוד, כאשר עגלון בא וכובש אותנו, אנחנו פוגשים משהו ממש תופעה מבישה ומצערת, שאנחנו היינו נותנים לעגלון מנחה. בניגוד לדורות הבאים, שיש ציפייה ממואב לתת לנו מנחה, כן, שהנביא אומר למואב, שלחו כר מושל ניסה למזרח אל ארבע ציון, כלומר, למה הפסקתם לשלח את המנחה אלינו? ומשם מלך מואב היה נוקד והפסיק לשלח, ואז הלכנו עליו למלחמה. פה היה מצב הפוך, שאמרנו, כאילו, זה קשור לכל מה שאמרנו קודם, הציפייה ממואב לתת לנו מנחה, כי הוא צריך להיות ראש המכבדים את עם ישראל וראש הכופפים קומתם לפנינו. במקום זה, אנחנו צריכים לתת לו מנחה. אבל המנחה הזאת, אהוד בעצם על בסיס המנחה הזאת, בא להרוג את עגלון. צריך לעשות פה חשבון מפשט שממש משלים את העניין ומקדם אותנו הלאה. מה היה עם אהוד? אהוד היה חלק ממשלחת נושא המנחה. בסדר? הוא קיבל תפקיד, לך, תעזור לנו להתרפס, לפייס את המושל עלינו, את עגלון. מה הוא עושה? ויעש לו, אני קורא פסוק תזיין, אצלנו פרק ג' ויעש לו אהוד חרב ולה שתי פיות, גומד אורכה, ויחגור אותה מתחת למדיו על ירך ימינו. ויקרב את המנחה לעגלון מלך מואב, ועגלון נשברי מאוד. ויהי כאשר קילה להקריב את המנחה, וישלח את העם נושא המנחה. כלומר, הקריבו כבר את המנחה, הם כבר חזרו עוד מעט שנראה, כבר היו בדרך חזור, הוא שולח את העם נושא המנחה, תמשיכו לחזור לגבול ישראל, לעבר ירדן המערבי, והוא שב מן הפסילים אשר את הגלגל, כשהוא כבר היה באזור שקוראו לו פסילים ליד הגלגל, הוא שב חזרה מזרחה, אל עגלון ואומר דבר סתר לי אליך. והדבר הסתר, אנחנו יודעים שזה בעצם כבר ניסיון להתנקש. מה אהוד תכנן שיהיה? כלומר, כשהוא עכשיו בא לבד אל עגלון ועומד להרוג אותו, מה מן הסתם יקרה? לכאורה, מה שאמור לקרות במצב כזה, זה שיתפסו את עגלון ב-100%. כלומר, כל הניסים שהיו לו אחר כך, שהחרב נכנסה לגמרי ועגלון לא הספיק לצעוק כלום ויצא הפרשדונה, כלומר כל המאיים שלו יצאו וחזל אומרים שזה מה שגרם, היה שם ריח ממש לא טוב וזה מה שגרם שחשבו שהוא מסיך את רגליו והיה לו זמן להתמאמר, אז הוא סגר ויצא. כל זה הוא ודאי לא יכול לבנות על זה מראש. כלומר באופן הכי פשוט יש פה מסירות נפש עצומה. התכנון, אני אומר, התכנון של אהוד והמפרשים אומרים את זה, הרלבג וזה, שבעצם התכנון, אני אומר, אני לא אומר את זה מפורש, אבל זה ממש משתמע במפורש לתוך דבריהם, שהתכנון של אהוד היה בעצם למסור את הנפש. מה היה אחר כך? אני מקווה שעם ישראל יתעורר. בעצם השם נתן לו מתנה לחזור, וכשהוא חוזר ומבין, רגע, השם בעצם נתן לי לצאת מגוב הרעיות הזה, והמלך של האמת, אז יאללה, זה אומר שאני עכשיו צריך להושיע ולאסוף את העם. כלומר, דרך הישועה פה היא ממש עוברת דרך המסירות נפש. כלומר, השם כאילו קיבל את מנחת אהוד להשם את המסירות נפשו, ונתן לו בזכות זה את הכוחות כמין לך בכוחך זה. אז הוא אומר, קודם כל צריך לשים לב, זה ששבט בנימין, נציג משבט בנימין, רגע לפני, רגע אחרי, ששבט בנימין בעצם נלחם מול עם ישראל וכמעט נכחד, בא נציג שבט בנימין ומוסר את הנפש של עם ישראל, זה בעצם המנוע של הישועה הזאת. מנוע שני זה דבר השם. אהוד ואומר לעגלון, בהתחלה הוא אומר דבר סתר אליך, ואחר כך הוא אומר דבר אלוקים לי אליך. כתוב במדרש, וככה גם מבאר החידה, שאהוד לא שיקר. אנחנו עלולים לחשוב שבעצם יהוד שיקר אמר דבר אלוקים אליך. איזה דבר אלוקים? לא רוצה לומר לו כלום, רוצה שיקום והוא יתקע לו את החרב. אבל מדרש אומר, דבר אלוקים לי אליך, יהוד אמר לו, השם אמר לי לתקוע את החרב בלבך. הוא ככה אמר לו וככה עשה. כלומר, דבר אלוקים לי אליך, הכוונה, יש לי פה שליחות מהשם, לא תעמוד כדי שאני אבצע את השליחות, והוא ביצע אותה. אז זה חשוב שזה לא שקר, בגלל שבעצם יהוד אומר, אני שליח השם פה. ומול מואב זה מאוד משמעותי. הגדילו, השקירו כי על השם הגדיל דווקא מואב, שיש בהם את הנקודה האמיתית, והם מוסכים, מודים ואומרים, אנחנו מכבדים את השם, אנחנו קמים, עגלון קם, אבל אנחנו יודעים איך, ואנחנו אומרים שאתם לא, זה בעצם העמדה של מואב כלפינו, אז יהוד אומר לא, את הכבוד הזה שלכם להשם, אותו אני עכשיו, בו אני פוגע, כי הוא שקרי, כי הוא לא נכון. ובאותו מטבע של דבר השם, מגייס יהוד את בני ישראל. תראו מה קורה אחר כך, יהוד בורח, פסוק כ"ו, ויהוד נמלט עד התמהמה, והוא עבר את פסילים וימלא את הסעירתה, והיא בבואו ויתקע בשופר בהר אפרים, וירדו עמו בני ישראל, ויאמר עליהם, רדפו אחריי, כי נתן השם את אויביכם את מואב בידכם. אבל בסוף אפילו זה שהמלך מת, לכאורה התגובה הבסיסית של עם ישראל כשהוא בשפלות, זה פחד והתקפלות, אוי לא הם ינקמו. זה שיהוד הצליח לגייס את עם ישראל, אמר, השם נתן את מואב בידינו, זה בעצם חלק מהעמדה הזאת שאומר, דבר אלוקים, מה שאני עושה, זה מה שאומר לעשות, והוא הצליח סביב זה לגייס את עם ישראל. זה אני חושב הרבה מהתיקון שהוא עושה לכל הפרשייה של פילגש בגבעה. מה שצריך לשים לב, את מי מגייס יהוד, את איזה שבט? אפרים. עכשיו, שבט אפרים הוא לא היה קרוב ביותר להתרחשות, הרי הם היו בעיר התמרים, הוא היה באזור הגלגל, כך סעירת הזו יותר דרומה. בעצם שבט אפרים זה מבית אל ועלה. השבט היותר קרוב זה בנימין, אבל אין בנימין. אני חושב שפה זה קצת ראיה, אולי אפילו הרבה ראיה, שפילגש בגבעה כבר היה. כי מה יהוד משבט בנימין לא מגייס את השבט שלו, אלא מגייס את אפרים? התשובה היא, צריך לזכור שוב, זה כל הסיטואציה. אין בנימין, פשוט אין. הוא היה היחיד שישר יותר יד ימינו, ואמרנו, התכונה הזאת היא של יצחק. מה שעוד צריך לשים לב, ששוב, לערבות ההדדית פה. כי בסדר, אתה, לא יודע מה, נגיד שעשית ישועה, אבל זה שכל שבט אפרים מוכן לבוא אחרי בנימין. רגע אחרי שהייתה מלחמה ביניהם, ולא רק זה. האיש של הפילגש הוא היה משבט אפרים. כלומר, אם יש שבט שהוא אחרי היה צריך לכעוס על בנימין, ולא להסכים לקבל את עכשיו את המרות של ההנהגה משל בנימין, זה אפרים. עכשיו, יש פה, הישועה הייתה המדרת תיקון עצום של החטא הזה. שאפרים מאמין שזה דבר השם והולך אחרי מנהיג, שהוא יתר יד ימינו, אותה תכונה שהרגע הם נלחמו נגדה, ואותו יתרות יד שהרגם הם 40 אלף איש, ולא, אפרים באים אחרי בנימין.
אני חושב שדבר השם, שניתן השם.
כן.
זה
דבר
גם
אנשים נביאים. לא, אבל יש הבדל. כשבאה הנביאה, שהיא שופטה את ישראל, ודבר השם מפיע, והיא אומרת מה השם אומר, זה משהו אחד. וכשבא מישהו שהוא היה חלק ממשלחת מתרפסת, והוא פתאום צועק להם, תקשיבו, עשיתי מעשה נמהר, השם רוצה עכשיו, השם נתן את מואב בימינו, לידינו, זה אך ורק אמונה, באשם. באשם ובכוח של עם ישראל ובאהוד. מבין את ההבדל? אומר, כאילו החשיפה הפתאומית הזאת שזה דבר השם, זה משהו מאוד מיוחד. שעם ישראל כולם הסכים ללכת במקום לפחד לברוח עכשיו לחורים ולסדקים, כי אוי לא מה עשית. הם שלחו אותו למשהו הפוך. ואחרי הכל, כל התיקונים האלה, צריך לשים לב שבאמת יש פה, זו נקודה מאוד חשובה, שדרך הישועה פה היא דרך ישועה לא אידיאלית. הדרך הזאת שבעצם אין פה מנהיג שהוא כבר מנהיג ובא להנהיג את העם, אלא בעצם איזה מין התעוררות שמתעורר ברוח השם לעשות מעשה, ועקבות זה העם מוכן ללכת אחריו. לא כמו נגיד ברק שהולך למכנס צבא, או גדעון שהולך למכנס צבא. זהו, לא ברור בכלל שהוא ראש. לא ברור שהוא ראש, ודאי שהוא לא היה ראש עם ישראל.
הוא בעצם
ממך.
היו
יותר
אנשים
שסתם מרימים. בסדר, אבל זה לא דווקא ששוכים את המנהיג, שולחים שליחים לשם, אין שום זה שהוא היה מנהיג. מה?
לא בטוח גם שהם ביקשו מנהיג. כן,
כזה שחובר.
הוא
דיווח
לכל ישראל
שהם... לא, זה ודאי הם לא ידעו.
לא, אני אומר, אני זה ששאמר...
בסדר, אבל אדרבה, זה אידך גיסא, גם אם הוא היה הרוב של עניין ההתרפסות, אז בכל אופן, הוא בעולם לא קיבל לגיטימציה להיכנס צבא. עכשיו... אז קודם כל, אני חולק על להיות על עידן, אני אומר שאין פה שום בחירה בו, היה פשוט חלק מהמשלחת. לא יודע, היה משלחת של 20, של 5 אנשים, לא אכפת לי, אבל...
אתה יש לכם בידו.
אתה אומר שהם ישלחו בידו זה מנהיגות?
ישלחו כוח.
בסדר, הוא השליח.
הוא השליח.
כן, אבל זה לא משהו המנהיג. הוא הבלדר שצריך לבוא בשם זקני ישראל, לא יודע מה, אין פה שום מנהיגות. עכשיו, כאילו, אין לי מה להגיד שכן, אני פשוט לא רואה את זה מפורש פה. כשאתה מרס להגיד, אה. בעצם אולי, מציע קור לזה, אבל בואו נכיר לכם משהו פשוט ונדבר עליו, טוב? רבי מתתיה היצהרי. הוא היה לפני גירוש ספרד, בספרד, חיבר חיבור על אבות ועל, לא זוכר מה. הוא אומר ככה, ממש, הוא אומר את זה בהקשר של מסורת נפש, הוא אומר משהו שמייחד את תכונתם של שלושה השופטים הראשונים, וזה אני מביא אותו. אני קורא, הוא מפרש על אבות, אוהב את הבריות. אז הוא אומר, מה זה אוהב את הבריות? שמשים עצמו לסכנה לקדושת השם, כחנניה, מישאל ועזרא ודניאל ועשרת הרוגי מלכות, וכן בתועלת הציבור, כעותניאל, אהוד ושמגר, ושמשון, שלושת השופטים הראשונים והשופט האחרון, שלא היה להם בישראל ממשלה ומדרגה, ושמו עצמם לסכנה להצילם. אז יש פה זיהוי מגמה ממש חשובה. הוא אומר, שימו לב, שלושת השופטים הראשונים, הם לא באו בתור מושלים, בתור מנהיגים, בשונה מדבורה וברק, גדעון, אבימלך אם אפשר לומר.
גדעון אבימלך.
השם אומר לו, לך בכוחך זה, הוא הולך ומגייס צבא, הוא לא בא ועושה שפעולה מסירות נפש, שמתוכה עם ישראל אומר, ללכת אחריו או לא, כן, אלך. לא, יש גיוס, תהליך מאוד פשוט של גיוס, וכמה חיילים יהיו. מה? זהו, אז הוא אומר שלא, עותניאל, אין ראיה, כל כך כתוב מה היה שם. אז זה מה שאומר, לכן, עותניאל, זה לא ברור, שמגר בעינת זה גם מאוד בולט. מה הישועה שלו? שהוא בידיים שלו בעלמד הבקר, הושיע את עם ישראל. אז הוא אומר שזה לא רק אהוד ועותניאל ושמגר, אלא גם זה עותניאל. ואם זה ככה, אני חושב שזה ודאי לגריעו אותם. כלומר, מבחינת מצב השופטים, מבחינת המסורות נפש לא, מבחינת אבל המצב, העם ישראל נכה, עד כמה אין מלך בישראל זה מצב יותר גרוע. כלומר, לפחות יש לך תקופה שיש לך מנהיג, כתוב וישפוט את ישראל, זה פה, זה התחיל מזה שבעצם לא היה מנהיג, לא היה כלום, והיה איזה מישהו שעשה פעולת הצלה, ומאז התחיל הכל. קודם כל, אני חושב חשוב לשים לב לזה. אולי זה קשור באמת לכל התקופה הראשונה, שהייתה תקופה מאוד קשה. כלומר, תקופת פלגש בגבעה, תקופת תחיית העבודה הזרה של עם ישראל, תקופת פסל מיכה. זאת התקופה שבה, ראינו, מכל שלושה הכיוונים באים אויבים, ולנו אין מעמד בממשלה, אלא כל פעם ממש השם הזה מזהיר כוכבו של מישהו, ודרך זה... מלחם. אז פעם באה נדבר על שמגר. רק נקודה חשובה שרציתי בהקשר הזה שמה שאמרנו שפילגש בגבעה הייתה בתקופה הזאת. לא רק פילגש בגבעה, גם פסל מיכה. צריך לשים לב סתם, שוב, לקישור ממש פשוט. עותניאל, אני חוזר שנייה, פשוט שכחתי לדבר על זה. עותניאל בן כנז, את מי הוא, מול מי הוא נלחם? מול אזור שקרוי פה צידונים, ערב, אין במקום אחר קשור. זה מאוד מסביר, מאוד מתאים לפסל מיכה. כי פסל מיכה מה שהיה ששבט דן חיפש לו נחלה. ובעצם יש זה שמיד אחרי ישועת עותניאל, רק של הצידונים, הם, הצידונים, הם באו וכבשו בעצם את צידונים. כמו שכתוב שם, לא ברור אם זה צידונים, או עם שוקט כצידונים כתוב שם. משמע שצידונים. הם בעצם אחרי שעותניאל ניצח את עמי הצפון, את האזור שהוא חלק מהארץ הנשארת, אז הם באים ומרחיבים קצת את, את הכיבוש, בעצם מתבסס על מה שהיה בעותניאל, כמובן, על הניצחון של עותניאל, כמובן שכל ההקשר, מה שהם עשו, זה היה בעיה גדולה. זאת אומרת, שמדבר קצת על שמגר. לשופט השלישי, ונעבור לפקיד דרדי, ללוין בן יחנן, פורה וברק.